שלום וברכה, אנחנו פרשת תצווה, פרשה שנייה שעוסקת במשכן, מתוך ארבעת הפרשיות, תרומה תצווה ויקל פקודי. כפי שאמרנו בשבוע שעבר, כל ההתייחסות אל המשכן צריכה להיות מתוך מבט הרבה הרבה יותר עמוק. מה הכוונה? כפי שהזכרנו בשבוע שעבר, חלקים מסוימים במשכן לא יחזרו על עצמם. כלומר, המשכן היה ציווי אלוקי לזמן מסוים. במדבר היה המשכן, הגיעו לארץ ישראל עם המשכן, אבל אחר מכן עשו מקדש. אנחנו לעתיד לבוא, בעזרת השם, לבנת בית המקדש השלישי. אז למה התורה מלאה בפרטים על המשכן, כולל פרטים שברור שהם לא יחזרו על עצמם? כולל כל העיריות שמבחוץ, כל המעטפת של המשכן. הכלים הם אותם כלים, אבל שאר הדברים, אלא שבתוך המשכן יש יסוד של איך בונים קדושה באדם. לכן הסיום של הציווי שקראנו בשבוע שעבר בפרשת תרומה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כלומר, זה המהלך. המהלך הוא איך עם ישראל משרה שכינה בתוכו. זה הייעוד של המשכן ולאחר מכן של המקדש. ואנחנו צריכים להתבונן על הרבה הרבה מאוד מהכלים, מההוראות, איך הם יוצרות בתוכנו מהלך של קדושה. ואני רוצה לעסוק היום בציווי שיש בפרשה של עשיית הבגדים לכהן. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת, ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלטיב רוח חוכמה, ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי, ואלה הבגדים אשר יעשו, חושן ואפוד ומעיל וכתונת השבץ והצנפת ואבנת וכו', ועשו בגדי קודש לארון אחיך ולבניו לכהנו לי. למה צריך בגדים לכהן? למה כהן צריך בגדים? האם אלו הם מדים שצריך כדי שנזהה מי הכהן? אז יש לו מדים. למרות שעל פניו אפשר גם תג, אפשר משהו פשוט, או שהבגדים הם משהו הרבה מעבר לזה. וכפי שהגמרא אומרת, מדוע נסמכה פרשת הקורבנות לפרשת בגדי כהונה? ללמדך. שכשם שהקורבנות מחפרים, כך בגדי כהונה מחפרים. בגדי כהונה הם חלק מעבודת בית המקדש. כלומר, בגדי הכהן מטרתם להוביל מהלך של כפרה בעם ישראל. עכשיו, אם אנחנו מבינים קצת יותר לעומק את המבט על בגדים, מה בגד עושה? בגד הרבה פעמים מבטא את המגמה שלי. איך אדם בוחר בגד? איך אדם בוחר את הלבוש שלו? בוא נרחיב את זה עוד קצת. איך האדם לובש, איך האדם בוחר את כל ההופעה החיצונית לאידאל הפנימי שבו? כלומר, מה זה בגד? בגד זה רק הבגד שאני לובש? או בגד זה התרגום של הרעיונות למעשים? יש לי רעיון שנקרא חסד. מה הבגד שלו? מה ההופעה שלו? מה הביטוי החומרי הארצי שלו? אם אני מבין שבגד זה מהלך הרבה הרבה יותר רחב, אני מבין שסוגיית בגדי כהונה עוסקת באיך אני הופך רוח למציאות. איך אני הופך רעיון אלוקי של קדושה, של השראת שכינה, של יצירת מקום שבו הקדוש ברוך הוא נוכח, לעולם מעשי. ולכן המשיכה הגמרא, בגדי הכהונה מחפרים, המכנסיים על גילוי עריות. כותונת על שפיכות דמים. שאגב, מיד אפשר לראות את ההקשרים. מכנסיים גילוי עריות, מאוד קל לנו להבין, המכנסיים מכסים את אזור הערווה. כותונת, שפיכות דמים, למה? מי הכותונת הראשונה שאנחנו זוכרים שפיכות דמים? כותונת של יוסף. אבנת על עירור הלב, הוא נמצא כנגד הלב. מצנפת הגאווה. חושן עיוות הדין, זה חיבור לדבר השם, אפוד על עבודה זרה, מעיל הלשון הרע, ציץ על עזות פנים, איך להתבטל מול ריבונו של עולם. כלומר, יש פה אמירה אלוקית, בגדי הקודש מטרתם להשפיע על הכהנים ולהוביל מהלך של איך אני הופך אידאה למעשה. וכשאני מבין את הדבר הזה בגדי קודש והולכים לכיוון אחר לגמרי, זה לא מדהים. זה יצירת מהות. אתה בא לייצר מקדש. מאוד מהר קל לנתק בין הרעיון האידיאלי למציאות. שאגב, זה הרבה פעמים קורה אצל דתות אחרות. יש הרבה סיסמאות. מה קורה בעולם המעשה? יש בדיחה של שיח בין איזה כומר לרב. אומר הכומר לרב, איך אתם קוראים לאל שלכם אל נקמות, אל מלחמות? איך יכול להיות? איך האל שלכם הוא של מלחמה, של נקמות? איך יכול להיות? האל שלנו הוא אל של רחמים, אל של אהבה. זה אל. אומר לו הרב, אצלנו את הנקמות והמלחמות השארנו לאל. לעצמנו לקחנו את החסד והאהבה, את הרחמים. אתם את החסד והאהבה שמתם אצל האל. לעצמכם שמרתם את המלחמות ואת האכזריות. כלומר, הרבה פעמים המבחן, איך אני הופך את האמירות האלוקיות, המחשבתיות, לעולם המעשה. כשאדם מניח תפילין, יש ציווי לא לעשות הפסק בהנחת תפילין. למה? עד כדי כך שאומרת הגמרא, שמי שסח בין תפילה לתפילה שב מאורחי המלחמה. כאשר כהן משוח מלחמה הולך ובודק מי החיילים המתאימים לצבא, מי האיש הירא ורך הלבב, ישוב הביתה, מי הרס אישה ולא לקחה, בנה בית ולא חנכו, נטע כרם ולא חיללו, הרבה מאוד תהליכים של בניין שלם של האדם, הוא לא עשה אותם, אתה לא יכול להילחם. מוסיפה הגמרא, מי שמדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, תחזור הביתה. למה? כי תפילין של ראש זה המחשבות, זה האידיאלים. תפילין של ראש הם כנגד המוח. תפילין של יד הם כנגד הלב, כנגד השריר, כנגד כוחות העשייה. כשיש נתק בין תפילין של ראש לתפילין של יד, זאת סכנה. זה אומר שאתה מדבר אידיאלים, אבל עושה משהו אחר לגמרי. זה סכנה. בגדי הקודש הם נקודת החיבור בין הכהונה, בין הרעיון להיות ממלכת כהנים, אבל שהופכת לגוי קדוש. להיות ממלכת כהנים זאת בחירה אלוקית. הקדוש ברוך הוא מכהן אותך. הקדוש ברוך הוא בוחר אותך. אבל עכשיו מה יהיה המבחן? האם אתם גם גוי קדוש? מה זה גוי? גוי זה אומה. אומה רגילה שיש לה משרד התחבורה, יש לה מס הכנסה ויש לה צבא. זה יהיה המבחן. ולכן, בגדי הכהונה, המדרש מוליך אותם הרבה 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 יותר לפני הציווי על בית המקדש. אומר המדרש ככה. ויתן לך אלוקים מיטה לשמיים ושמני הארץ ורוב דגן ותירוש, זה ברכת הארץ, בוויכוח מי מקבל אותה. האם עשיו או יעקב? ואז, וירח את ריח בגדיו, יצחק מריח את ריח הבגדים של עשיו, מה הבגדים הללו? אלא כך שנו רבותינו. עד שלא הוקם המשכן, היו הבהמות כשרות ועבודה תלויה בבחורות. לכן, למה הוא שולח את עשיו הבכור לכאורה? להקריב קורבן. החז"ל אומרים על זה שרבקה אומרת ליעקב, לך תביא לי שני גדיי עזים. חז"ל שואלים, מה זה שני גדיי עזים? כמה מאכל צריך אותו יהודי מבוגר? שני גדיי עזים? אתה מכין ארוחה ליהודי מבוגר, אתה צריך שני גדיי עזים? 20-30 קילו בשר? מה זה שני גדיי עזים? זה המון. אלא פסח היה. אחד לאכילה ואחד לקורבן פסח. זה קורבן פסח, מקריבים שם. אם זה קורבן פסח, וזה הבכור שמקריב, מה צריך? צריך בגדים. תראו לאן המדרש ממשיך. ועבודה תלויה בבכורות. אדם הראשון שהיה בכור לעולם, לבש תחילה בגדי כהונה. שנאמר, ויעש אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. כלומר, מה הם בגדי הכהונה הראשונים של העולם? הבגדים של אדם הראשון. כשאלוהים עושה לאדם כותנות אור, זה בגדי כהונה. עכשיו בוא נבין קצת יותר לעומק. נמשיך רגע את המדרש, אבל נחזור לזה. אז אלוהים עשה לאדם כותנות אור ועד בשם. הוא כתיב, כותונת בת קודש ילבש על הכהן. אדם הראשון מסר את הבגדים לשט. שט למתושלח, מתושלח לנוח, נוח לשם. שהיה בכורו של נוח. שם מסרן לאברהם, אברהם ליצחק, יצחק לעשיו, שהיה בכור. כיוון שראה יצחק שנשב עובדות עבודה זרה, נטלה מנשיו והפקדם אצל רבקה. כיוון שעמד יעקב ונטל את הבכורה מנשיו, אמרה רבקה, הועיל, ולקח יעקב הבכורה, כדין הוא שילבש הבגדים הללו, שנאמר ותיקח רבקה את בגדי עשיו, נכנס אצל אביו והריח ריח, שנאמר וירח את ריח בגדיו, שהריח יצחק באותו הריח שנקד על גבי המזבח. כלומר, מה זה הבגדים? זה הבגדים שעוברים מהאדם הראשון. הולכים ועוברים עד שמגיעים ליעקב, יעקב מסרן ליוסף. הכותונת שהוא עושה ליוסף, זה הבגדים שהוא קיבל מאביו, שקיבל מאביו, שקיבל מאביו, שקיבל אדם הראשון מריבונו של עולם. נפלא. מה זה הקלקול? אתה צודק. הפסוק הזה, ויעס אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם, אומר הזוהר לפני כן מה היה להם? מה היו רומים? הזוהר מדייק. היה להם כותנות אור באלף. האור האלוקי הזה התבאם ונפח לאור בעין. מפה מתחילה הסכנה. כלומר, בעולם המתוקן אין נתק בין הרעיון האלוקי להופעה החומרית שלו. כי גם החומר היה נצחי. גם החומר ביטא את האל, ביטא את האלוקות. מתי נוצר נתק? מתי העולם החומרי הפך להיות לחומר שמנוגד לאלוקות? כאשר האדם חטא. ירד מוות לעולם. נכון? הבגדים מתקלים, החומר מתקלה, נוצרה בהמיות שהיא כבר התרחקה מהנצחיות. פה מתחילה להיות הסכנה. הרעיון האלוקי הוא נצחי. כשהוא מופיע בעולם הנצח, אז אין סתירה. יש זרימה חופשית. אבל כשפתאום שהרעיון האלוקי הזה צריך לרדת בכלים שהם כבר לא נצחיים, פה מופיעה התנגשות. איך האינסוף יכול להופיע בסופי? איך הרעיון האלוקי יכול להופיע במציאות חומרית? נכון, לכן צריך לחפר. אפשר לחפר, ודאי, אפשר לתקן. אבל המבחן של הבגדים הוא מבחן התיקון הזה. כלומר, כשהכהן לובש בגדי כהונה, הוא מכוון לבגדי האדם הראשון לתקן את חטא האדם הראשון. זה מה שעושים. שאגב, זה בית המקדש. בית המקדש זה מקום שבו החומר נמצא במדרגה אחרת. החומר בבית המקדש חשף את החומר שלפני החטא. לכן לחם הפנים יכל לשעות שבוע, משבוע לשבת לשבת ולא להתקלקל. הנה חינמי, אתה צועק, בשני יש עכשיו תהליך יותר מורכב. בשלישי ההפך, בשלישי, ההבדל לבית ראשון, לבית שני, לבית שלישי, בית ראשון הוא בית שהוא בתנועה מלמעלה למטה. זה בית של נבואה. זה בית שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו. אבל כשהקדוש ברוך הוא מופיע מלמעלה למטה, האדם פסיבי. לכן הנבואה נפסקת. ועכשיו מתחיל בית שני שהוא מלמטה כלפי מעלה. שזה החוכמה. אין ניסים. יש תורה שבעל פה שמתחילה לצמוח. תורה שבעל פה היא בדיוק הפיכת הבגדים הללו, הפיכת המציאות שהיא תוכל להכיל את הרעיון האלוקי. בית שלישי כבר יש הרמוניה. יש גם נבואה וגם חוכמה. זה כבר מציאות שהנבואה והחוכמה יכולות להתחבר. זה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה נוצר תיקון של הרמוניה. ואז זה בית נצחי. בסדר? נכון? אנחנו חיים בעולם, הרבה פעמים ששואלים אותי על בית המקדש, אני אומר, היחס לבית המקדש צריך להיות שהרבה מאוד דברים, אנחנו לא נבין אותם עד שהם יופיעו. ואני אומר, אפילו צריך להיזהר, לא לנסות לדמיין אותם, כי הדמיון שלנו הוא דמיון מאוד מאוד מקולקל. כשאנחנו מדמיינים למשל קורבנות, יש לנו קצת קושי, כל הדם הזה והשחיטה, חזל מתארים, איך ברגלים כהנים היו הולכים בפסח, וארכובותיהם, דם מלא את העזרה, עד ארכובותיהם, כל הרצפה מלאה במין בריכת דם עצומה. וזה היה שבח. עכשיו, אנחנו שומעים את זה, 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 זה. קשה להזדהות עם זה. קשה להתחבר. קשה, כן, זה, 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 ודאי. לא, גם, גם עם, עם היצר הטבעי של האדם, למה לשחוט בעלי חיים? הרב קוק כותב על זה, על חזון הצמחונות. אלא, אנחנו צריכים להבין, בבית המקדש, כל עולם החומר הוא אחר לגמרי. מעולם לא נראה זבוב בבית המקדש. כלומר, אתה חושב ששחטו בעלי חיים במובן שהפסיקו להם את החיים, ההפך, העלו אותם למדרגה אחרת. החומר עולה שם מדרגה, הבהמיות עולה למדרגה. מעולם לא נראה זבוב בבית המקדש. אכן, הרבה מהדמיון שלנו על בית המקדש, זה קצת כמו עיוור שמנסה לדמיין ציור. כמו חירש שמנסה לדמיין מוזיקה. אין לך את האיבר הנכון. אין לנו עדיין את האיבר הנכון. אז אנחנו צריכים להבין מה יקרה. אבל לנסות לדמיין ולחוש זה מאוד קשה. עכשיו, כשאנחנו יורדים בחזרה אל העולם שלנו, העולם שלנו יש בו קלקול. והמבחן של הבגד הוא המבחן של נקודת החיבור בין הרוח לחומר. מה אתה עושה כשאתה לובש בגד? אתה מבטא את האני מאמין הפנימי שלך. אתה רוצה שהאני הפנימי שלך, גם ברמה הכי פשוטה. אני בא לאירוע מכובד, אני לובש בגד מכובד. למה? כי אני רוצה שההופעה החיצונית שלי תבטא את המחשבה שלי על האירוע. כלומר, יש בתוך הבגד אמירה של עולם הפנים שיוצא החוצה. כנ"ל הפוך. אני עכשיו ארצה, או לא ארצה, אבל זה ברשעות, אני מזלזל במקום, אני יבטא ככה את חיצוניותי. כל מיני אנשי, לא יודע מה, אנשי רוע, שאתה רואה על הבגד שלהם, על כל הסממנים שלהם, אתה מרגיש, הוא מפחיד, למה? כי הוא לבש ביטוי חיצוני לקלקול נפשי. זה המבחן הגדול של בגדי כהונה. זה הבירור הגדול. לכן, אחד מהתיקונים או מהאתגרים הגדולים של יוסף, שקיבל את כותונת הפסים, שהם בגדי הכהן, שהם בגדי האדם הראשון, אחד מהבירורים הגדולים של יוסף, זה סביב הבגד. כשיוסף מופיע מול אשת פוטיפר, לא חוטא, אלא מוכן לוותר, לכאורה, על העולם החומרי, על המעמד שלו, ללכת ולשבת בבית האסורים. איך התורה מתארת שם את הסיטואציה? התורה מתארת ואי, כיום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם בבית. ותתפסהו בבגדו, לאמור שכבה עמי, ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה, ואי קירותה כי עזב בגדו בידה, וינוס החוצה. תראו כמה פעמים חוזר הביטוי הזה בגד. ואז, ותקרא לאנשי ביתה, ואז היא מתארת, והיא כשמוע כי הרימותי קולי, ויקרא ויעזוב בגדו אצלי, ותנח בגדו אצלה, והיא כי הרימי קולי, ויעזוב בגדו. כמה פעמים הופיע כל פסוק בגדו? למה התורה חוזרת על זה? זה בדיוק היסוד. המבחן הגדול של יוסף, שהוא צדיק יסוד עולם, מה זה ספירת יסוד? זה הספירה שמחברת בין כל העולמות העליונים לבין המלכות. זה ספירת יסוד. זה ספירת יסוד של יוסף. זה נקודת החיבור. זה בגד. המבחן הגדול של האדם, זה לא בעולם הרעיונות. זה איך עולם הרעיון הופך לבגד. איך הוא מתחבר אל העולם המעשי. זה המבחן הגדול. הוא מבין שזה המבחן, הוא עוזב את הבגד. הוא עוזב את החיצוניות. הרבה פעמים החיצוניות, היא תהיה מה שיגרום לנו להתקלקל. או כי אנחנו יצרנו נתק בין הרוח לבין החומר, או כי אנחנו משועבדים לחומר. אז אני משועבד לחומר, אני אכפת לי רק הבגד. והנפש שלי לא מצליחה לרומם את הבגד. לכן לא רק שזה מבחנו של יוסף, כשחזל באים לברר, מה הזכות הגדולה שקראה את קריאת ים סוף? בא האירוע הזה. אומרים חזל, ארונו של יוסף. אבל חזל גם אומרים את זה עוד יותר. אומר המדרש, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה הרם את מתך, ואז כתיב באמת, ויית משה את ידו, התחיל הים עומד כנגדו, מתחיל ויכוח. מדרש מופלא. עומד ריבונו של עולם בדבר השם, אומר לים תיפתח. הים אומר לו לא. אמר לו משה בשם הקדוש ברוך הוא ולא קיבל עליו. הראו המטה ולא קיבל עליו. יש גם המשך. לא הבאתי פה את כל הוויכוח שאומר לו הים, מה אתה, אני נבראתי לפניך. הים נברא לפני האדם, מה אתה מצווה עליי? אני קדמון אליך. ואז ממשיך. אמר שם המפורש, ראה חקוק על המטה ואז נקרא. דבר אחר, מה עוד גרם לו להיקרא? ראה ארונו של יוסף יורד לים. אמר הקדוש ברוך הוא ינוס מפני הנס. שנאמר ויעזוב בגדו בידיו הינוס ויצא החוצה. אומר המדרש כל קריאת ים סוף. אנחנו אומרים את זה גם בהלל. הים ראה וינוס. מה ראה הים ונס? ראה ארונו של יוסף, שעל יוסף נאמר וינוס ויצא החוצה. מה זה קריאת ים סוף? זה לקרוא את החומר ולגלות את האלוקות שבפנים. מה קרה בקריאת ים סוף? הים זה העולם החומרי המחוסה. בזוהר זה מכונה אלמא דאידקסיא. העולם המחוסה. העולם החומרי. פתאום הוא נפתח. וכל ילד היה מראה באצבעו ואומר, הנה זה אלי וענווהו, אלוה אבי ורוממנו. אתה חושב שבעולם הזה אין אלוקים? אתה חושב שבמציאות החומרית הנסתרת הזאת אין הקדוש ברוך הוא? הנה הקדוש ברוך הוא. זה המבחן של הבגדים. מה בית המקדש בא לעשות? בית המקדש בא לא לייצר איזה פסגת אולימפוס כזאת שלא קשורה לחיים. בא לחבר את החיים אל העולם השמימי. בא להוריד את שכינתו של הקדוש ברוך הוא פה לעולם הזה. זה המקדש. עשו לי מקדש ושכנתי, לא במקדש. שכנתי בתוכם. בבגד שלך. במעשה שלך, בדיבור שלך. זה המבחן שלך. לכן הבגדים הם באמת המעטפת שאני בוחר לחיים שלי. מה המעטפת שאני בוחר לחיים שלי? חזל אומרים אמירה מאוד מאוד קלה, מאוד קשה, סליחה, מאוד עמוקה. חזל אומרים דברים שבלב אינם דברים. קרי, אתה יכול להיות עם הרבה סיסמאות. האם הן אמיתיות כן או לא? בוא נראה את המעשה. בוא נראה את הבגד. בוא נראה את הביטוי. בוא נראה מה הדרך שאתה לובש את הרעיון הזה. זה הבגדי הכהונה. זה מה שהם באים לתקן. הם לבושים של האדם. מה זה לבוש של האדם? מה זה לבוש? הנשמה לא יכולה להופיע בלי לבוש. היא צריכה לבוש. לבוש יש הסתרה, אבל יש גם גילוי. בלי הלבוש אין גילוי. אני אתן לך דוגמה מופלאה. איך התורה שבעל פה נקראת אצל חז"ל? חז"ל אומרים שהתורה שבעל פה נקראת כתר. כשמשה עולה למרום לקבל את התורה, מצאו לקדוש ברוך הוא, קושר כתרים לאותיות. אמר לו, מה מעכב בידך? תן לי את התורה. אמר לו, עתיד להיות צדיק אחד בסוף כמה דורות, עקיבא בן יוסף שמו, שידרוש תילי תילין של הלכות מכל קוץ וקוץ. מה הכוונה שתורה שבעל פה היא כתר לתורה שבכתב? מלך הוא מלך. האם מלך צריך לבוש של מלך כדי להיות מלך? פתאום. אבל מה גורם לזה שכולנו נדע שהמלך הוא מלך? הכתר שלו, הבגדים שלו. כלומר, התורה שבכתב האלוקית, כדי שהיא תבוא לידי ביטוי בעולם המעשי, היא צריכה את התורה שבעל פה, היא צריכה את הכתר. האדם, הנשמה יורדת לעולם. היא לא יכולה להשפיע בעולם הזה בלי לבוש. צריך בגד. צריך לבוש. כשהיא בעולם הנשמות, זה עולם אחר. אבל כשהיא יורדת לעולם הזה, בעולם הזה צריך לבושים. נכון, זה מסתיר. הנה חינמי. נכון, זה מסוכן. כי יש בבגד צדדים חומריים, עד שנתקן את הבגד בחזרה. אבל זה, נכון? זה, לכן הבגד... לכן הבגד נקרא גם, אל תקראי בגדיו, אלא בוגדיו. הבגד יכול להיות הרבה פעמים גם מה שגורם לך לבגוד בערכים שלך. האם הבגד משרת אותי או אני משרת אותו? מי תלוי במי? תראה מה כותב המלבים. שהבגדים הם משל על דברים שחוץ לגופו, שהוא ציון אל העושר וענייני העולם הזה. זה הבגדים. ובבגדים האלה אין בהם ריח ודבר רוחני שהנשמה נהנית ממנו. לכאורה, דבר חומרי, מה הוא שייך שיהיה בו ריח? מה הכוונה שיצחק מריח את ריח הבגדים? מה זה, מרקח? מה הכוונה? אלא יצחק הרגיש כגם בבגדיו יש ריח ורוחניות. ריח זה חוש נשמתי. לכן כשאנחנו מוציאים שבת ורוצים לעזור לנשמה יתרה לצאת, אנחנו מריחים ריח. גם בערב שבת יש מבחן של להריח הדסים. יש מצווה כזאת. שכשרבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר יוצאים מן המערה בפעם השנייה, ומאוד קשה להם העולם הזה. כשהם יצאו בפעם הראשונה מהמערה, רואים אנשים עובדים. ואמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, מה זה העולם הזה? כל מקום שנתנו עיניהם ישרף. סבת קול ואמרה להם להחריב עולמי, חזרתם, תחזרו למערתכם. חוזרים למערה. יוצאים בפעם השנייה מהמערה ורואים יהודי רץ בערב שבת, שתי אגודות הדסים בידו. שואלים אותו, מה אתה עושה? אומר להם, מה זה, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. מה העומק של הדבר? מה זה ריח? מה זה הדס? אסתר היא הדסה. זה כשאתה חושף שבתוך ההסתרה יש אלוקים. מה זה שיש ריח לבגד? אתה חושב שהעולם החומרי הוא רק חומר? יש רוחניות בעולם החומרי. ולכן מריח יצחק את הריח של הבגדים. זה העומק. שעל ידי שיעשה צדקה וחסד, ויהיה לו רווח לעוסק בתורה, ועל זה יש ריח. ראה ריח בני כריח השדה. וחז"ל אמרו במליצתם כריח שדה של תפוחים. רוצה לומר אתרוגים, שמי זה תפוחים ואתרוגים? אתרוג זה עץ אדם הראשון. תפוחים זה אחד מהביטויים של עם ישראל, חקל תפוחים קדישין. כי בכל פרי עץ, העצים והקליפות הם תפלים לפרי ואין בהם ריח. אבל האתרוג, גם עצו וגם אליו יש בהם ריח. למה האתרוג הוא כך משמעותי, שהוא מסמל את עץ אדם, את הדעת הטוב הרע? אין בו את הפער הזה בין קליפה, בין חוץ לפנים, הוא מתוקן כולו. וזה משל שגם קנייניו החיצוניים והתפל אל הפרי, אפשר לתקן אותם. זה יהודו הפנימי של עם ישראל. יהודו הפנימי של עם ישראל זה לייצר את התיקון לנתק שיש בין הפרי לקליפה, בין הפרי לעץ, בין החוץ לפנים, בין הלבוש לבין התוכן. זה תפקיד בגדי הכהן, ששורשם בבגדי האדם הראשון, ששורשם בחטא של האדם הראשון, שחטא ויצר נתק, אנחנו מתקנים אותו. בבקשה.
בעצם עניין של נפרדות. מה שאתה אומר זה בעצם לחיות את החטות ואת הנצחיות של הנשמה. בגלל בגלל את התפיר הנשמה, השאלה בתוך העולם שלנו, מקדמת עינה, הרי של לכאורה בתוך המציאות, זה מאוד קשה ליישם.
זה התפקיד, העולם הולך ומתקדם אל ההרמוניה הזאת. שאנחנו מוסיפים המון פעמים בתפילה לשם איחוד קודשה ברכו שכינתה לייחד שם י' ק' בו' ק' ביחוד שלם. מה אנחנו מכוונים? אני רוצה לייצר בעולם הרמוניה. הקדוש ברוך הוא לא רק בשמיים. הוא בשמיים ובארץ. הקדוש ברוך הוא לא רק מחוץ לים. הוא גם בתוך הים. הרוחניות היא לא רק בעולם הרוח, היא גם בבגדים. לבגדים יש ריח. לבגדים יש ריח. זה העומק הגדול. נכון. לחיות אותו ביום יום, זה היה אתגר. אבל זה אתגר, בוא נוריד אותו קצת לעולם המעשה. זה קיום המצוות. איך מקיימים מצוות? לא במחשבה, במעשה. זה הביטוי הסופי של המצווה, היא במעשה. מצוות צדקה, אי אפשר לקיים במחשבה. המחשבה צריכה להוביל למעשה. אבל אם אני מאוד נדיב במחשבה, אבל לא הורדת את זה למעשה, לא שווה כלום. אני מאוד מאוד אוהב עם ישראל. איך זה בא לידי ביטוי בעולם המעשה? זה לא בא לידי ביטוי. אז אתה לא באמת אוהב. זה התפקיד של הלבושים. אני רוצה פסקה של הרב אריאל. אומר הרב אריאל, יש בגדים שהאדם עושה אותם. ויש בגדים שהם עושים את האדם. הבגדים שהאדם עושה הם סימן העיקר של הציוויליזציה האנושית. הם מגינים על הגוף מקור ומבגעים אחרים, הם מקשטים ומפארים את האדם, הם יחדים את מעמדו, מקצועו ותפקידו. זה בדרך כלל הבגדים שאדם לובש. כלומר, הוא משתמש בהם כדי לבטא את המעמד שלו, את המשרה שלו וכו'. אבל יש מעל דרגה זו בגדים שעושים את האדם. יש בגדים שהיו משפיעים לא רק מפנים כלפי חוץ, אלא חוץ כלפי פנים. הבגד יוצר בי משהו. הם משנים את אישיותו, מעלים אותה, או חלילה מדרדרים אותה. על הפסוק ותלבש אסתר מלכות דורשים חכמינו שלבשתה רוח הקודש. כוונתם לומר שבשעה שלבשה אסתר את בגדי המלכות חשה ברוח חדשה המלבישה את אישיותה. הפעם אין היא אותה נערה צנועה ושתקנית הנגרד בעל כוחה למלך, אלא נינה לבית המלכות, לשאול מלך ישראל, ההולכת בשליחות עם ישראל הנתון בסכנה. מה אומר הרב אריאל? בוא נחשוב רגע, דוגמה מעשית. חייל לובש מדים. מי משפיע על מי? הוא על המדים או המדים עליו? למה? המדים עליו, למה? כלומר, הוא לובש את מה? הוא לובש את כלל ישראל. הוא לובש את האידיאל שנקרא כלל ישראל. כשחייל לובש מדים, מה זאת הצבאיות? הוא לא לובש את מדי ארצות הברית. הוא לא לובש מדים טקטיים סתם. זה לא תחפושת. אם מישהו לובש מדים כתחפושת, הם לא משפיעים עליו. הוא לובש את המעמד של כלל ישראל. ואז הוא מתרומם על ידי זה שהוא לבש את הבגדים הללו. זה העומק שיש בגדים שמשפיעים על האדם. הרב צבי יהודה זצ"ל היה אומר על בגדי צהל, על מדי צהל, זה בגדי כהן. אסיר, באמת, הוא לובש את האבון שהוא עשה. את האמירה החברתית, אתה אסיר. אבל הבגדים הקדושים של צהל, באים ויוצרים, יכול להיות אדם שילבש אותם ולא ירגיש כלום. אבל בוא נבין מה הם אמורים לעשות לך. זה לא לבשתי עכשיו 300 גרם של כותנה. זה לא העניין. לבשת עכשיו את מלכות ישראל עליך. צריך להגיד לשם ייחוד לפני שלובשים מדים. צריך להכניס את זה, אני מסכים איתך. כן, לשם ייחוד, בוודאי. מה קורה לאסתר כשהיא לובשת מלכות? על פניו, מי שמתבונן מהצד, היא לבשה בגדים של המלכה, של ושתי. היא עכשיו החליפה אותה, היא לבשה את הבגדים שלה, פתחה את הארון, לבשה, זה הבגדים של המלכה. לא יודע מה, המלבישה נתנה לה. אומרים חזל, לא, אל תתבלבל. באותו רגע היא לבשה על עצמה בגדים של מלכות ישראל. היא לבשה את זה שהיא הנינה של שאול המלך. ועכשיו היא פועלת מתוקף הדבר הזה. אז לבשתה רוח הקודש. כשכהן לובש בגדי כהונה, זה הכהונה עכשיו מרוממת אותו. כשאדם מתעטף בבוקר בציצית, זה הציצית עכשיו, שאם יש לה תחלת עוד יותר, שדומה לים, שדומה לרקיע, שדומה לכיסא הכבוד, את זה הוא מלביש על עצמו. לכן ממשיך הרב אריאל, כשאדם מישראל מתעטף עם שחר בציצית, הוא מזדהה בכל נימי נפשו עם המעשה שעושה. הוא מעריך אותו כערכו הראוי. הוא חש שלא רק גופו מתעטף בציצית, אלא כל איברי נשמתו מתעטפים באורו של השם, שזה עתה החל לפרוס אותו על הארץ ולדרים עליה. אותה אור כסלמן, אותה שמיים כיריה. בגדי הכהונה לא נועדו לציין את מעמדם ויהודם של הכהנים מלבד. זה לא רק היה המטרה שיזהו אותם. הם אינם רק לכבוד ולתפארת בעיני הזולת, אלא עיקרם לקדשו לכהנו לי. זה הבגד שמרומם אותך, כי אתה חל תחת הכותרת שאתה כהן להשם. ואתה לובש על עצמך את המעמד הזה. הבגדים הם המקדשים אותם. הם עושים אותם לכהנים. ללא בגדים אלו כזרים יחשבו, ועבודתם פסולה. אין בגדיהם עליהם, אין כהונתם עליהם. יתרה מזאת, הבגדים עצמם מחפרים, לא פחות מהקורבן, כמו שאמרנו. בגלל הכהונה מיועדים איפה לקדש את הכהנים ולהעלות אור בנשמתם. כשהכהן לבש את מכנסיו, הוא קיבל התעלות מעל הגסות. כשלבש את הכותנת, קיבל על עצמו עול של מתינות. וכולי וכולי וכולי. כשלבש את הציד, כשלבש את המצנפת. וכן הפכו מדיו למידותיו הנפשיות הטרומיות. וכשם שאין שום חציצה בינו לבין בגדיו, אלא הוא בגדיו הפכו לשלמות אחת, גם הוא והמידות שלו הופכות לשלמות אחת. כלומר, הבגדים הם היחס בין המידות למדים. לפעמים זה אני, מתוך המידות שלי, מוציא אותם החוצה. אבל יש לפעמים שאני לובש על עצמי מידות גדולות ממני, והן מרוממות אותי. רב ראשי לישראל נבחר לובש גליפת הראשון לציון. זה רק סמל כדי שיזהו אותו? לא. הוא לובש על עצמו את התפקיד. הוא לובש על עצמו את הכלליות הזאת. חייל לובש מדים זה לא רק כדי שיזהו אותו בטרמפים שהוא חייל. זה לא רק כדי שחייל אחר יזהה אותו ולא יהיה דוץ חס ושלום. אלא זה כדי שהוא ילבש על עצמו את כלליות ישראל. ובזה הוא מתנהג ברמה אחרת. ולכן בגדי הכהונה באים לייצר תהליך מאוד עמוק. אחד שאני מבין שיש ייעוד לקדש את הבגד. שיהיה ריח בבגד. שבעולם המעשה יש ייעוד אלוקי. ודבר שני, שכשאני לובש על עצמי משהו שהוא גדול, שהוא כללי, שהוא אלוקי, אני כתוצאה מכך מתרומם, ואז המדים שלי הופכים להיות המידות שלי. ואז נוצרת הרמוניה. כמובן אפשר ללבוש בגדי כהן ולהיות מושחת. אפשר ללבוש מדי צהל ולהיות רמאי ומושחת. אבל אם אני מבין מה אני עושה, ואומר לשם ייחוד, מבין עכשיו מה המגמה שלי, מה התפקיד שלי, אז קורה משהו אחר. לכן אנחנו מתפללים, השיבה שופטייך בראשונה ויועצייך בתחילה, נכון? לצערנו, הבגד יכול להיות גם הבוגד. כשאדם לובש את המעטפת הגדולה הזאת ומשתמש בה, שישתמש בתגה, אדם שמשתמש בכתר תורה, חלף, הוא ימות מן העולם הזה. למה? לקחת באמת את המעטפת שאמורה לרומם אותה ואתה השפלת אותה. נכון? סוף בית שני, בגדי הכהן הפכו להיות ביטוי למושחתות. הכהנים בסוף בית שני הרגו אחד את השני. נכון? יש מציאות של קלקול. אבל המגמה היא התיקון הגדול של בגדי הכהונה, של בגדי האדם הראשון, של לבוש האמת הפנימית שאמורה להתגלות גם בחוץ. שנזכה בעזרת השם, ברוכים תהיו. בבקשה, בבקשה.